אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
ברגע שאנשים הפסיקו לראות את זה כמשימה, הם יבינו כמה עונג זה בעצם יכול לתת להם גם כמעניקים. במיוחד, במידה ויש חדירה בסקס שלכם, זה יקפיץ אותה בכמה וכמה רמות.
דנה ויינשטיין אורן היא מאמנת אישית וזוגית להעצמת הנוכחות המינית. היום בסקס אפיל היא תספר לכם על כל מה שצריך לדעת, על מין אוראלי מושלם. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן דנה ויינשטיין אורן. שלום דנה.
אהלן לאורי, מה שלומך?
אני ידעתי שאני אארח אותך שוב, אבל לא ידעתי שכל כך מהר. איזה כיף שבאת.
גם אני, איזה כיף להיות כאן.
תקשיב, אנחנו הולכות לדבר על נושא מדהים היום, על מין אוראלי.
וואי, נושא שגורם ללקק את השפתיים. ממש. אחד הנושאים האהובים עליי.
אז בגלל זה ליהקתי אותך לנושא הזה, את מבינה? ידעתי מי אני מדברת. קודם כל, בואי כזה נספר למאזינות ולמאזינים מה זה בכלל מין אוראלי.
אז מין אוראלי זה בעצם כל עינוג של אברי המין, בין אם זה נשיים או גבריים, עם השפתיים, עם הלשון, גם עם השיניים. ויש מין אוראלי וגינלי, שזה של הנרתיק, ויש מין אוראלי שהוא אנאלי יותר, שזה עינוג של הרקטום. גם אצל הגברים וגם אצל הנשים.
רימינג נחשב בתוך האסכולה של המין האוראלי?
Yes.
מעניין.
Yes.
טוב, אנחנו נתמקד בליקוקי איברים.
אבל אני אומרת, מה זה משנה? בואו פשוט נקרא לזה מין אוראלי באופן כללי, ונכליל את הכל שם ביחד.
את יודעת אולי מה המקור של זה, מתי זה התחיל, המין האוראלי הזה?
אז אני מודה שקצת חקרתי את זה בשביל הפודקאסט.
יפה.
וזכרתי, היה לי כזה זיכרון, שזכרתי שנשיקה צרפתית זה בכלל לא נשיקה צרפתית, וצדקתי. הזיכרון שלי היה נכון. זאת אומרת, אנשים במקורות, אנשים מתייחסים לנשיקה צרפתית, לנשיקה בעצם בעברי המין.
וואלה.
ופרנצ'ינג, הרבה פעמים, זה לא להצטרפת, זה בעצם לרדת למישהו או למישהי.
אגב, מי מאיתנו מהמאזינים והמאזינות שישארו עד סוף הפרק, את הולכת לתת טיפים מטורפים למין אוראלי מעצים ומיטיב ונעים ומענג.
אני רק אגיד שמעולם לא דיברתי כמו שאני הולכת לדבר היום בפודקאסט על מין אוראלי. זהו, רק זהו, כוכבית.
כן, בסדר גמור.
סבבה? לפחות לא בפומבי.
אז בבקשה, אל תנטשו, כי אחרת אתם תפספסו את כל הטיפים, אז מה עשיתם מזה?
כן, כן, ואני יודעת שהולך להיות לכם ממש חשק גם ליישם אותם אחר כך, אז זה מה שחשוב באמת. אז זהו, זאת הייתה אנקדוטה לנשיקה הצרפתית, אבל מה שדי הופתעתי, זה שגיליתי בעצם, זה שאחד התיעודים הכי עתיקים, הראשון בעצם הכי עתיק, זה במצרים העתיקה. שבעצם האלה אייסיס, מחיה את אחיה אורייסיס, שמת באמצעות מציצה.
ככה היא מחזירה אותו לחיים.
ככה היא מחזירה אותו לחיים.
יש קטע כזה עם דתות, יאללה, החזרה לחיים, נורא אוהבים את זה. עכשיו, כל הזמן.
אני יודעת שזה נשמע לכם מוזר, כי הם אחים, אבל היי, הם גם היו נשואים. סתם, כוכבית.
פעם זה היה מקובל, נו.
פעם זה היה מקובל וזה היה סבבה.
אז בעצם ירדה לו ואז הוא התעורר לחיים?
ירדה לו ואז הוא התעורר לחיים, כן. וזה אחד התיעודים, ויש המון תיעודים של זה גם באומנות. וגם באומנות, ברומא העתיקה, מלא תיעודים של מין אוראלי. היה כזה קטע שאנשים בעלי המעמד הגבוה יותר, היה נהוג שמקבלים את זה מבעלי המעמד הנמוך יותר.
משרתים כזה.
משרתים, משרתות. היה פחות מקובל שנגיד גבר יעניק לאשתו מין אוראלי, זה נחשב כאילו מישהו ששמים אותו בעצם ללאג, ממש. לא סבבה, שזה גרם לי לחשוב על מה שנדבר עליו בהמשך. ובעצם נשים היו יכולות באותה תקופה לשלם לגבר שירד להם. בעצם זונה ממין זכר על מנת שיענג אותם וירד להם, כי זה סבבה, וזה שהבעל אוקיי, שלך ירד לך.
שזה שירות חיצוני, אז זה בסדר, אבל לא, לא, לא בעלך, כי זה, הוא פטריח, ומה פתאום שהוא ירד לך.
כן, כי זה כאילו איזשהו אקט משפיל כזה, או לא, זה, ככה זה נתפס אז כן, שם באותה תקופה. כן.
יש עדיין אנשים שחושבים שזה אקט משפיל מאוד, גם גברים וגם נשים.
נכון, אז זה אחד הדברים שגרמו לי לחשוב, כאילו, על עוד מה שנדבר עליו עוד רגע, וכמובן שבקמה סוטרה, יש כבר תיעודים, יש הרבה תיעודים של מינורליום, תוך 64 תנוחות, קיים שם כמה, ויש עוד ועוד, האמת שיש המון היסטוריה של זה, אבל אמרתי, אני לא יכולה להביא את הכל, כי זה לא פרק היסטוריוני, אבל בוא נגיד שזה הרבה יותר עתיק וותיק ממה שאנשים מדמיינים לעצמם.
מדהים.
ומה שמעניין שיצא לקרוא דווקא מחקרי, זה שחושבים שזה התפתח אבולוציונית, כדי שנשים יתרגלו לזרע של הבן זוג שלהם, ואז הרחם שלהם תוכל לקלוט אותו אחר כך. כאילו כמו חיסון של הגוף.
קודם התרגלו לזה בפה?
לא, כמו שנותנים חיסון, הרי חיסון מה עושה?
חשיפה.
חשיפה, בדיוק. כן, כן. מעניין.
כן, מאוד. מה את אומרת על, על תרבות הפורנו, שהיא גם הרי העלתה על נס את המין האוראלי, והמין האוראלי הוא לוקח חלק מאוד מאוד חשוב ברוב הסרטים הפורנוגרפיים, ויש כאילו ממש אקט של ספקטקל, של או להשפריץ על האישה, או שהיא גומרת לגמור לה בפה, וכל מיני דברים כאלה,
כן.
שהם מאוד דומיננטיים בתרבות הזאת.
אז קודם כל, ההתמקדות במין האוראלי בפורנו, היא בעיקר שהאישה מעניקה לגבר. אז כבר במקום הזה, זה מייצר אביתה תרבותית לדעתי, איזושהי טוויסט מחשבתי, שזה משהו שאישה צריכה לעשות עבור הגבר, פלוס איך זה צריך לראות.
כן.
כמות הנשים שנרתעות מלמצוץ, מלרדת לבן זוג שלהם, כי הן לא רוצות להיחנק ולהקיא כדי שלא ידחוף להם את הכל לתוך הגרון, היא ממש ממש גבוהה.
נכון, אבל הכל זה בגלל הפורנו באמת. נכון. הם ראו סרט והן משוכנעות, שעכשיו בן הזוג שלהם מצפה שהם יהיו כמו שחקנית הפורנו.
ויכול להיות שחלקם מצפים אפילו. יש מצב שמישהו מצפה לזה, שזה גם הורס את העניין הזה.
ויש גם מצב שמישהי טובה בזה כמו שחקנית פורנו.
נכון, סבבה. וזה סבבה לגמרי, כן. אין בעיה. אני אומרת שבאופן כללי גם, טוב, נדבר על זה עוד מעט, אבל מי נורא לי גם כדאי לאהוב לעשות וליהנות, לא רק לעשות את זה בשביל הבן זוג. אבל,
רצוי.
כן, אבל אני חושבת שזה גם עוד עניין בפורנו, שזה נראה כמו משהו שהוא רק בשביל המקבל. האישה לא באמת נראית שזה משהו עכשיו שהיא נהנית ממנו, או כאילו שזה משהו שקורה שם, מישהו מזיין לטפה, מישהו גומר עליה, מישהו, והכל יוצר איזושהי תפיסה מאוד אלימה לדעתי.
לגמרי.
למשהו שיכול לא בהכרח לראות ככה, שאם אתם עושים את זה ברצון מלא ובהסכמה נלהבת, וואלה, עופו על החיים שלכם, אבל לא תמיד זה נראה ככה.
כן, נכון, ממש. וחבל.
כן.
כי זה אמור להיות באמת אקט סופר אינטימי, סופר מקרב, סופר מאחד בין בני הזוג.
והמון זוגות שאין את זה ביניהם, במיוחד שהם בטווח הרחוק, הם אומרים, זה ממש מרגיש כמו מחסור באינטימיות, כאילו אנחנו נכנסים למיטה בקטע טכני כזה, גם זה מגיע אגב גם מהגברים וגם מהנשים, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חסר, ולא סתם הוא כל כך קדום בתרבות שלנו, זה באמת לא סתם.
יש המון רתיעה עדיין, הזכרנו את הטיפה ממין אוראלי.
כן.
את יכולה כזה לתת הסבר לרתיעה, גם למה גברים נרתעים מזה ולמה נשים נרתעות?
אז קודם כל, עכשיו שקצת חקרתי היסטוריונית, הבנתי שלא רק ברומא העתיקה, גם בעוד מקומות, זה איזשהו אקט שנחשב משפיל, או לא בסדר, זאת אומרת, הוציאו את זה מהחוק במדינות מסוימות, בשנים מסוימות. יש איזושהי תפיסה תרבותית שזה כאילו יחסי מין לא כמקובל, אז יש בזה משהו שהוא לא טוב ולא נכון.
בגלל שהם לא למטרת רבייה, הם לא למטרת פריון, הם למטרת עונג נטו.
נכון. אז יכול להיות שזה אולי גם קשור קצת לחברה הדתית שאנחנו נמצאים בה, ואוי ואבוי כאילו לעשות משהו רק למטרת עונג. השם ישמור.
השם ישמור.
ממש. אני בטוחה שהוא לא סתם נתן לנו את העברי מיני האלה ואת הלשון ואת כל זה כדי לעשות את זה. הוא ידע בדיוק, אבל בדיוק מה הוא עושה. ואני חושבת שיש להרבה אנשים טראומות. עכשיו, בין אם זה טראומות כאלה בינדוריות, בין אם זה דברים שהם שמעו, דברים שהם ראו speaking of porno, בין אם זה גבר שירד למישהי בדיוק שהייתה לה איזה פטריה או דלקת והיה שם ריח מאוד לא נעים, והוא עכשיו אמר, זה זה הריח, כך, זה מה
כאילו
שקורה.
כאילו החוויה לא טובה צבעה עבורו את שאר החוויות העתידיות.
זאת אפשרות אחת. או מלכתחילה זה אקט שנתפס כדבר משפיל, משהו שאנשים לא רוצים לעשות אותו כדי זה, או שאחד הדברים המרכזיים שעולים אצלי, אחרי שהורדנו את הבושה ודיברנו ויצרנו פתיחות והכל זה, מה אני מגלה? אנשים לא יודעים איך לעשות את זה.
כן.
ואז איזה פדיח הזה, אני גם ירד למישהו, וגם אני לא בטוחה בעצמי, אז זאת אומרת, יש נשים שנמנעות כי הם לא יודעות איך לעשות, יש גברים שנמנעים כי הם לא יודעים איך לעשות, יש אנשים שקיבלו הערות בעברם על הדרך שבה הם עושים את זה, וזה פשוט גרם להם לעשות איזשהו שאט דאון.
כן, כן, מאוד מוכר.
ועכשיו הם לא בטוחים בעצמם. אגב, זה קורה בהרבה מקומות בסקס ומיניות, ולא רק בכל מה קשור למין אוראלי,
נכון.
אבל בקטע הזה במיוחד. וכמו כל דבר, אז ברגע שאני אומרת, אוקיי, זאת החוויה שהייתה לי, על סמך הידע שהיה לי, אז אני פשוט אמנע מזה, כדי לא לחוות את החוסר הנעימות הזאת שוב.
כן, 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 וזאת טעות.
ואני גם אגיד עוד דבר. עד עכשיו דיברתי על אנשים שנמנעים כאילו בלתת. יש המון אנשים שנמנעים מלקבל.
נכון, נכון. בייחוד נשים, אני חושבת. המון נשים אומרות נכון. שהן לא אוהבות.
הרבה נשים לא אוהבות. יש נשים שלא אוהבות כי הן לא אוהבות את הפוט שלהן. ואז הן חושבות כאילו וואי מסכן וזה, ולא נעים, או איזה ריח יש שם, איזה צורה, מה הוא יגיד, מה הוא יחשוב. עדיף שהוא לא יסתכל מקרוב בעצם. יש את המחשבה הזאת. ויש נשים שלא חוות אורגזמה מירידה, או שלא נהנות בכלל. אז אם הן לא נהנות, אני יכולה להבין אותן. אתן לא נהנות מירידה, ואתן לא יודעות לכוון את הימין, השמאלה, למעלה, למטה, יותר חזק, יותר חלש. אם אתן לא מראות עם האצבע שלכם איפה לגעת, ואז להצביע לו על זה, אז זה באמת הופך את כל אקט לממש לא כיפי. אבל יש נשים שמתחילות ליהנות, אבל הן כל הזמן מתרכזות ב... וואי, מסכן, כמה זמן הוא נמצא שם.
בעבודת הפרך שהוא עושה עכשיו, וכמה זמן לוקח להן עד שהן גומרות, ואז הן לא יכולות להתרכז כן. בזה, כי הן אומרות, אוי, לא נעים לי, לא נעים לי, הוא כל כך משקיע, ואני לא קורא לי כלום.
בדיוק, בדיוק. ואז הן אומרות, טוב, בוא נימנע מהאי-נעימות הזאת, שכל מה שהבחור רוצה זה להיות לך בין הרגליים, כי כיף לא לראות אותך מתענגת.
לגמרי.
את כן גומרת, את לא גומרת, זה לא באמת משנה, אבל...
נשים, יש מיליוני גברים שעפים על זה, שכל כך רוצים שתתנו להם את ההזדמנות להנג אתכן.
יש גברים שזה מה שיגרום להם אפילו לזקפה, זה כל כך מחרמן אותם לראות אישה נהנית, בזמן שיורדים לה ומתמסרת לתוך הדבר הזה. אז כן, אצל המון נשים שמגיעות אליי, זה בכלל קשור לחוסר נעימות שלהם, ולמה שמצפים מהם, ולמה שקורה, או שלא נעים להם, כי הגבר לא באמת יודע איך, והם לא יודעות איך להדריך אותו. זאת אומרת, אני לא מאשימה את הגבר שלא יודע איך, by the way.
אני, זה נכון, כי כל אישה שונה מאחרת, וכל אישה שרוצה לנות שיחה, קודם כל על דעתי, להנהג את עצמה וללמוד את עצמה בכלל, לפני שהיא מצפה לעשות אאוטסורסינג, ושאדם השני ידע מה היא אוהבת. קודם כל, תדעי בעצמך.
לגמרי.
איזה מחלות מין אפשר לקבל ממין אוראלי?
אוקיי. אז קודם כל, מתברר, גם על זה קצת קראתי, כי הייתי בטוחה שבאמת הסיכויים של מין אוראלי ומין וגינלי להידבק בעצם, מין רגיל להידבק במחלות מין, זה סיים סיים, אבל מתברר שלא. מתברר שהסיכוי להידבק במחלות במין אוראלי הוא יותר נמוך.
כן.
אך הוא עדיין קיים.
כן.
ויש סיכוי יותר גבוה להידבק בכל מיני זיהומי מין למיניהם, דווקא כשאנחנו יורדות לגברים.
כמו מה?
כי קלמידיה, זיווה, מיקופלזמה, אגבת, הרפס, דברים כאלה.
כיף.
כל הכיף, כיף, כיף. שאגב, אצל נשים זה בעיקר פוגע בפוריות הרבה מאוד מחלות, ויש מחלות כמו הרפס, שזה מין מחלות כרוניות, כמו שיש את הרפס על השפתיים.
כן, 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 וזה לכל החיים, וזה אמור להיות כאבי תופת, הרפס וגינלי.
כן, במיוחד בהתפרצות הראשונית, אחרי זה הבנתי שזה פחות, ואפשר לבקר, אפשר לפקח, ויש אנשים שגם מנהלים זוגיות שלמות בלי שהפרטנר נדבק, והכל טוב. כן, כן, אפשר לגמרי to monitor this, כאילו, לגמרי. אבל זה לא כיף לקבל את זה בכלל, ולאישה זה פחות מסוכן. לאישה יכולה, הגבר יכול לקבל רק הרפס והגבת.
מין אוראלי שהגבר מעניק לאישה, הוא
שאישה.
פחות מסכן את הגבר. או שאישה מעניקה לאישה אחרת, או כל מגדר אחר.
כן, בעצם, ברגע שיורדים לאישה הכוונה,
כן.
אז יש סיכוי יותר נמוך לקבל מחלות מין, וגם אגב, מתברר שאיידס זה סיכוי כמעט אפסי לקבל דרך מין אוראלי, אלא אם יש לכם עכשיו אולי פצעים בשפתיים, שפתיים סדוקות, כל מיני דברים כאלה.
מה עם דלקת בחניכיים? השש.
זה פחות, אבל האמת, שאם נגיד, אם מישהו יורד, לא, כן, אם מישהו יורד לי, ויש לו כאילו חיידקים בפה, או שיש...
חיידקים תמיד יש לנו בפה, אבל...
לא, אבל משהו זיהומי כאילו, לצורך העניין. אז אפשר גם להידבק כאילו בצורה כזאת. בסדר.
ואיך היית ממליצה לאנשים לשמור על עצמם?
באופן כללי, אנשים שמאוד פעילים מינית, אני ממליצה לעשות בדיקות כל 3 חודשים.
וואו.
כן. ולבקש גם משטח גרון, שזה הרבה פעמים לא נותנים. אגב, אני שמתי לב, נגיד, במכבי, נותנים בכללית. צריך לבקש את זה בצורה מיוחדת.
איזה קטע. אם אני עושה בדיקת, אם אני מבקשת לעשות בדיקת דם, הרי רוב המחלות אפשר למצוא אותן דרך בדיקת דם, אני חושבת.
כן. אבל לא כל המחלות מין. צריך לעשות בדיקה ספציפית ל-STDs. הם צריכים לחפש משהו כדי לדעת אם הוא קיים או לא קיים.
כמובן, נכון.
זהו.
צריך לכוון אותם ולהגיד להם.
בדיוק. צריך להגיד זה, ואם אתם מאוד פעילים מינית, אל תבקשו סתם STD, גם תבקשו, תגידו, אני בן אדם, או אני גבר או אישה פעילים מינית, ואני צריך בדיקות למחלות מין. אפשר למחמירים, לרדת עם קונדום. אני יודעת שזה פחות נעים ופחות כיף, אבל מי שממש מפחד וממש זה, אז לעשות את זה. יש גם לנשים, לא יודעת, סוג של ניילון כזה, שאפשר לשים ולרדת ביחד איתו. הבנתי שזה פחות כיף לשני הצדדים, אבל זאת גם אפשרות למחמירים. ותמיד כדאי לשאול את הפרטנר או הפרטנרית שלכם, מתי הייתה הפעם האחרונה שהם עשו בדיקות, והאם הכל יצא תקין?
כל הכבוד. נורא חשוב.
כן, והרבה אנשים לא עושים את זה.
כן, כן, כן. בייחוד בתקשורת מינית עם אנשים שהם כזה יזיזים שלכם, ואתם יודעים שהם פעילים מינית עם אנשים אחרים נוספים, אז לדעת כאילו להיות באיזשהו מעקב ולהיות בפתיחות אחד עם השני ובאמת...
להרבה אנשים לא נעים לשאול.
כן.
אבל זאת הבריאות שלכם, זה באמת, וואלה, היום, דווקא בעידן הקורונה, כשכל בן אדם שני צריך להציג תו ירוק,
אשכרה.
אני לא חושבת שזה כזה ביג דיל לשאול, בן אדם, אם הוא עושה בדיקות למחלות מין בזמן האחרון.
מה עוד חשוב להקפיד לפני שניגשים וניגשות למין אורלי, חוץ משאלת מתי נבדקת בפעם האחרונה, מתי נבדקת בפעם האחרונה?
אני חושבת שממש חשוב... במיוחד אם אנחנו פרטנרים חדשים ואנחנו לא מכירים אחד את השני, להבין אם זה משהו שנמצא בכלל בגבולות שלנו. זאת אומרת, אם זה משהו שאנחנו מעוניינים בו או לא מעוניינים בו, אני מאוד בעד מין אורלי, אבל אם יש מישהו שלא רוצה או מישהי שלא רוצה, לא נכריח אותם לזה.
לגמרי, ברור.
אני חושבת שעד שמגיעים לשם בעצם, בכלל, צריך לייצר הרבה טיזינג, הרבה כיף. מי שאגב לא הקשיב לפרק על נקודות העונג הנשיות, אני שולחת אתכם כי יש שם... המון הרחבה על משחק מגדיל.
פרק של סקס אפיל עם דנה ויינשטיין, אורן על נקודות העונג הנשיות, אתם תחפשו אותו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל אפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותוכלו לקבל את הידע המקדים הזה על מה מענג נשים, ועל איך לגעת, ועל האזורים האירוגנים בתוך הווגינה שלנו.
נכון, וגם, לא רק בווגינה, גם בגוף, גם דיברנו על זה, ומה שנמצא בגוף באזורים אחרים הוא גם רלוונטי.
מאוד, בייחוד למשחק המקדים, מה שנקרא, כן. שקודם לאקט עצמו.
בדיוק. ואוקיי, אז נגיד, עשינו התנשקויות וירדנו לאט לאט בגוף, וכל מיני שוקים וליקוקים וכאלה, וברגע שאני חושבת שלא להגיע בצורה ישירה, זה דבר סופר חשוב, גם אצל אנשים וגם אצל הגברים, לעשות את הטיזינג הזה, להיות...
כאילו, אם התנשקתם עכשיו, אז אל תשאר, כאילו, תתכופף ותרד לאיבר שלך, חכה, תיגע בה, יש לה גוף שלם שאתה צריך לגעת בו קודם.
ואם התנשקתם, אל תעשה את הפעולה של לקחת את הידיים שלך ולדחוף את הראש שלה למטה.
אוי, זה נורא.
כי זה פשוט, באמת, זה פשוט מוריד, שוב, אלא אם דיברתם על זה לפני וזה סבבה, כי
כן,
בקטע של
שלכם,
שליטה,
כאילו, כן,
כן, בדיוק, אם זה הקטע שלכם ודיברתם וזה סבבה, אוקיי, אבל אם לא, זה בערך הדבר הכי מעצבן ומטרנף שיש, ואז עוד שיורדים שהם כזה עושים עם היד, עם היד, כדי שתעשי לפי הקצב ולפי העומק ולפי הזה, פשוט לא, אל תעשו את זה, זה... זה לא, לא עובד, כאילו.
זה נורא משפיל את האישה, בייחוד בסטוץ, או אם רק התחלתם לצאת והיא לא מכירה אותך, אל תעשו, כאילו, זה,
כן,
זה
אגב,
ממש לא יפה.
אני ממש בכוכבית, כי את כל הדברים שאני אומרת עכשיו, אני מתייחסת לאנשים חדשים
כן,
שאנחנו
כן,
עושים
כן,
את זה
כן.
איתם, אבל אם זה הפרטנר הקבוע שלי, ואם זה הפרטנר הקבוע שלכם, ואתם כבר יודעים שזה הווייב, אז סבבה, אופו על זה, זה מגניב, וגם אתם יכולים לתקשר ולשאול אם זה בסדר, ואם זה טוב, ואם אפשר לעשות את זה ככה, אבל אני מדברת על אנשים שאנחנו פחות מכירים, כדי שאתם לא תחוו עכשיו חוויה מאוד לא נעימה, במין אורלי עם איזה סטוץ, או מישהו שפעם ראשונה שוכבים איתו. אז זאת נקודה סופר חשובה.
כן, זה מתקשר לעניין של נימוסי מין.
נכון, כן. כאילו, אם נגיד אתה, לא יודעת מה, אתה נורא רוצה לגמור לה בפה, זה משהו, אם זאת מישהי חדשה, אז זה משהו שהייתי מדברת עליו אפילו קודם.
כן, או שואלת, או להגיד, אני עומד לגמור, להטריע לפני, ואז היא תחליט בעצמה אם מתאים לה להישאר עם הפה שלה בפנים, או שהיא יוצאת.
בדיוק, אני אומרת שגם אם עושים את השיחה הזאת לפני, ואני אומרת שמישהי אומרת שבגדול אין לה בעיה שגורים לו בפה, יש מצב שתוך כדי כאילו זה פחות יבוא לה, וברגע שהוא יגיד ויתריע, אז זה.
היא תוכל לעשות את השיקול דעת של מה...
אני חושבת שיותר קשה להגיד את זה על נשים משפריצות, הן כאילו יכולות להטריע לפני, אבל כאילו, אני לא יודעת אם זה, אם הגבר פשוט יפסיק.
גם נראה לי שאלמנט ההפתעה פה הוא הרבה יותר נחמד עבור שני הצדדים, אם זה קורה.
רואות שמרגישים שזה מגיע, מרגישים שזה עולה.
נכון, אבל תגיד, נשים הפעם הראשונה שחוו באמת שפיכה נשית, הם לא תמיד ידעו לזהות.
נכון, נכון, זה לגמרי. זה נראה לי הלפני.
גם, כן.
וגם, וואלה, כן, אם אתם אחרי יום מאוד מאוד ארוך, והזעתם, ואתם בקיץ של ישראל, אז אני חושבת שעדיף להתקלח לפני, ספציפית בקיץ שסופר סופר מזיעים, זה יהפוך לשניכם את החוויה לקצת יותר נעימה, אבל זה ממש עניין של העדפות, כי יש אנשים שממש לא אכפת להם, וזה הכי זורם להם, אז תלוי בכם כזה.
כן, גם התחושה האישית, גם בשביל ליהנות, אם אישה מרגישה הרבה פעמים שהיא לא מספיק נקייה,
נכון.
היא פחות תהנה, כי נכון. תגיד, אני לא יודעת איך אני מרגישה עכשיו, מה הטעם שלי, וזה הורס לה טענה, כי היא חושבת על זה.
לגמרי, כל המחשבות שדיברנו עליהן בהתחלה, אז יש את אלה שהמחשבות האלה תמיד ילוו אותם, ויש את אלה שבאמת המחשבות האלה יקרו כשהיא מרגישה קצת לא בנוח.
אז תכינו כזה את הגוף, את האזור, את הסט שלכם, כאילו, את חדר השינה, שיהיה נעים ונינוח ומריח טוב, גם טוב.
כן, זה תמיד עוזר, זה תמיד עוזר. גם אפשר להיכנס להתקלח ביחד ולהתחיל שם. נכון. את כל הטיזינג ואת כל ה... כן, אפשר לעשות למי שיש את הזמן לעשות את זה.
פרסומת קצרה וחזרנו. עוד דקה נשוב, אולי אפילו פחות.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
טוב, בואי נגיע לטיפים.
נגיע לטיפים. אנחנו מתחילים עם טיפים ל...
לגברים שרוצים לרדת לנשים, או אישה שרוצה לרדת לאישה ולא יודעת, או כל מגדר אחר שמעוניין לרדת לאדם עם וגינה.
עם פוט.
כן.
סבבה. איך יורדים למי שיש פוט? ככה אנחנו ממש מנקות את זה בצורה הכי.
כן.
אז כפי שכבר אמרנו, מתחילים עם טיזינג כללי בנקודות. בוא נזכיר רגע את הנקודות עונג בגוף שלא קשורות לאו דווקא לפוט, שזה... וואי. שזה ממש חשוב, ולא אמרתי את זה בתחילת הפרק.
נו.
אוקיי, בפרק של נקודות העונג הנשי, דיברנו על אזורים אורגניים.
כן.
שהם מאוד רגישים מבחינה תחושתית. הפה והשפתיים שלנו הם גם כאלה. אתם מכירים את זה שאתם מתנשקים צרפתית עם מישהו, ורק מהנשיקה אתם סופר סופר מתחרמנים ונרטבים מזה.
בייחוד בנשיקה הראשונה, בין זוג שרק עכשיו יצא לדייט, ואז... אני לפעמים יכולה לחזור הביתה, ואני רק התנשקנו, ואני כולי חמה וכזה, איזה כיף היה.
ממש, בדיוק. אז זה מה שקורה בעצם במין אורלי עם הפה שלנו. הרבה אנשים תופסים את זה בתור משהו של, מה, אני רק נותן, או רק נותנת, למה שאני ארצה לעשות את זה? אבל בעצם, אם נהנים ממש מהתחושתיות, שציינתי את זה בקטנה בהתחלה, אבל אם אני ממש מתענגת בעצם על הנאה בלשון ובשפתיים, ונהנית מהקצב המקצב, אולי יש מוזיקה, אולי עושים את זה ביחד עם הקצב של המוזיקה, וממש נכנסים לתוך הדבר הזה, זה משהו שממש יכול לעורר את מי שיורד, את הגבר או את האישה, או כל אדם במגדר אחר, שיורדים בעצם לאותו בן אדם. אז זה משהו שנקודה מאוד מאוד חשובה להגיד, ואז אני מחברת את זה עכשיו.
אגב, יש מי שמקביל בין החך לבין הפוט, כאילו, שגם נקודות מסוימות בחלק שלנו בתוך הפה, הן כזה מקבילות.
אז זהו, שמה שאומרים בעיקרון, זה שהלוע שלנו, כל אישה הרוותה, נכון, יש את המשפט הזה בתנך. בעצם הנרתיק שלנו וכל האזור של הלוע הם ממש מחוברים. זה שניהם שרירים טבעתיים, וככל שמוצאים קול וגניחות והנחות, הנרתיק שלנו נפתח יותר, ואנחנו מרגישות יותר עונג, וממש אפשר להרגיש ויברציות כאלה בנרתיק, ככל שאנחנו פותחות את הקול שלנו. כן, אז כן. אז לגמרי יש קשר ישיר בין הכל, תרתי משמע, עם חף ועם קוף. אז אני אומרת כזה, להתחיל באמת בנשיקות, בליקוקים, לרדת לצוואר, שזה אזור רגיש, אפשר לרדת לאזור החזה, הפיטמה, הצלעות, בטן תחתונה, להגיע ליריחיים, להגיע למפסעות, ולא לעשות את זה כל כך מהר כמו שאני אומרת. לעשות את הכל קצת יותר לאט, אולי אפילו הרבה יותר לאט, זה באמת באמת תלוי בכם, אבל בעצם לייצר את הטיז הכיפי הזה, וממש אפילו להתמקד במפסעות, ללקק אותם, להתחיל עם מגע שהוא קצת יותר עדין, ולאט לאט נכנס למגע שהוא קצת יותר עמוק. המפסעות זה אזור ממש רגיש. והרבה פעמים אפילו לחיצות באזור הזה, הן ממש ממש מענגות. יש נשים שרק מליקוקים במפסעות יכולות לחוות אורגזמה.
לגמרי. וגם כל הזמן לשמור על קשר עין, זה גם מגניב, נדעתי.
גם לשמור על קשר עין, ואני גם בעד להשתמש בידיים, כאילו אם כבר הגעתי, אם הגבר הגיע נגיד או האישה לאזור הפוט, אז עדיין להמשיך ללטף עם הידיים, את החזה, את הבטן, את הטוסיק, את היריחיים, את היריחיים החיצוניות, כל אזור כזה שאפשר באמת לשלב עוד נקודת עונג נוספת, נקודת מגע נוספת, ואחרי שיותר מגרים בעצם את כל המסביב, אז אפשר לאט לאט להתכנס. וגם אז אני אומרת,
כאילו להתחיל מהפריפריה, ואז להגיע למרכז.
ממש ממש ככה, וגם שם קודם כל אפשר ממש להרטיב וללקק את הכל, ולאו דווקא להתמקד באזור אחד, ורק כשמרגישים שהיא כבר קצת יותר נכנסת לזה, אולי אז רק להתחיל כבר להתמקד יותר. ואפשר לראות ממש לפי התנועות של הגוף, אפשר לשמוע את ההנחות, תרשו לעצמכם להנח ולגנוח.
שני, גם המעניק וגם המעניק, המקבלת, כאילו, שניהם יכולים ליהנות.
ברור, שניהם יכולים. כשאני אומרת, תרשו לעצמכם, זה מי שיכול, זה אגב ממש מדליק לשמוע מישהו שיורד גונח, שהוא נהנה מעצם זה שהוא בכלל, הוא נמצא בהנאה כבר ובעונג שלו, מעצם זה שהוא יורד, שזה סופר מדליק. ואז אפשר להתחיל לבדוק מה קורה, מה יותר עובד. לשון הרחבה, הפרוסה יותר, הלשון הממוקדת, אפשר לשחק איתה מסביב לדגדגן או בעולת הדגדגן, שזה נמצא ממש מלמעלה, ואפשר לבדוק כל מיני סוגים שונים של מגע. פעם עשיתי מסיבת ערב זוגות כזה, לאיזה 8 זוגות סווינגרס, והיה שם מישהו שאמר שכל פעם שהוא יורד לאישה חדשה, אז הוא עושה את האלף בית עם הלשון שלו, והוא עוצר כש...
אלף בית?
אני מנסה לסרטט.
לא פשוט בכלל, אבל הוא בעצם כאילו, הוא כנראה עם הקצה של הלשון, לפי מה שאני הבנתי לפחות, לא נכנסנו לדיטלס שם.
נחמד.
אבל כל פעם, ואני אומרת, אפשר לקחת את זה באמת למקום יצירתי, כי כל אישה אחרת, אתם רוצים לבדוק איך היא הכי אוהבת את זה, איפה היא הכי אוהבת את זה, ואתם תגלו את זה הכי טוב, כשאתם נמצאים איזה כמה שניות, באותה תנועה קבועה. אז כל פעם אפשר כמובן גם לשאול, נגיד, איך את אוהבת את זה בצורה כזאת או בצורה כזאת, שצורה אחת יהיה נגיד לצדדים, מצד לצד, והשנייה תהיה מלמעלה למטה. או תנועה אחת תהיה מעגלית, ותנועה אחת תהיה מציצה של הדגדגן ושל אורלת הדגדגן, ומה עובד לך יותר. ואז גם אפשר לפתח את התקשורת המינית בצורה טובה, גם עם פרטנרית חדשה לגמרי, ולהרגיש שבעצם נוח לבוא ולהגיד מה כן, מה עובד יותר, מה עובד פחות.
זה גם הופך את זה לפעולה משחקית כזאת.
בדיוק, אנחנו באים ואנחנו חוקרים ביחד, וזה כיף לחקור ביחד, וזה לא מביך. יש הרבה נשים שאומרות, וואי, זה מוריד לי.
כאילו, שמשהו שואר?
לא, זה מוריד לי להגיד. לא בא לי להגיד, לא בא לי לכוון.
הפוך, הפוך.
כן, ואני אומרת, האמת שבדיוק קראתי פוסט של איזה מישהו, של איזה חבר, שהוא אמר משהו מאוד יפה, שהוא אומר, עדיף שזה יוריד להגיד, מאשר להוריד בלי להגיד.
חד משמעית.
אז בעצם לנסות לשחק עם כל מיני סוגים שונים, תנועות מעגליות, אגב, יש מצב של אם כיוון השעון זה יעבוד, ונגד כיוון השעון זה לא יעבוד. יש מצב שנגיד הצד השמאלי, אם אנחנו בכיוון של האישה, הצד השמאלי של האישה, כל האזור של הצד של הדגדגן ועורלת הדגדגן ולאורך השפתיים אפילו, ממש בין השפתיים הפנימיות לחיצוניות, יהיה מאוד נעים, אבל נגיד צד ימין לא יהיה נעים. אז כאילו אפשר ממש ככה לשחק ולבדוק מה עובד, ושימו לב שלא משנה מי זאת, אז כדאי להתחיל בצורה שהיא קצת יותר חלשה, אולי יותר לאט. אגב, יש נשים שממש אוהבות את העוצמה האיטית, אנשים הרבה פעמים הולכים למהר, מהר, 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 נכון, מהר זה טוב. נכון, נכון. לא תמיד מהר זה טוב.
נכון.
נכון? הרבה פעמים צריך פחות מהר, וגם
לפעמים גבר נלהב נורא, ואז כזה הוא עושה הכל נורא מהר, וכזה, רגע, רגע, למה? כאילו
כן, כאילו מרגישים את האיכות של המגע הרבה יותר טוב, דווקא שזה איטי יותר. אז אצל כל אחד זה מהירות קצת אחרת, והרבה נשים, ככל שהן יותר מתקרבות לאורגזמה, או שככל שעוצמת העונג שלהם עולה, הן אוהבות יותר איזשהו לחץ חזק. אצל הרבה נשים המציצה, כאילו, של הדגדגן, או עורלת הדגדגן, או כל הקונסטלציה בעצם ביחד, זה משהו שהוא מאוד מאוד נעים. עכשיו, אישה שהיא מתענגת, והיא נהנחת וגונחת, היא רוצה שמי שיורד לה יישאר בדיוק איפה שהוא נמצא, וימשיך לעשות בדיוק את מה שהוא עושה.
נכון, גם את אותו קצב לפעמים. כאילו, אל תשנה את זה, בדיוק, זה טוב לי.
במיוחד הקצב, כי הרבה אנשים כזה מתלהבים שהיא מתקרבת, ואז משנים את הקצב, ואז זה מאבד
נכון,
לגמרי.
נכון.
אז יופי, מה שאתם עושים, אתם עושים בדיוק נכון, ועושים בדיוק טוב, פשוט תמשיכו ככה.
יש גם את האפקט של הטיזינג, של לגעת, לא לגעת, ואז זה כאילו עוד יותר מעורר, כי זה כזה, נו, תמשיך, אני צחק. ואז זה כאילו לשחק איתה כזה, כדי לגרום לה עוד יותר לרצות.
זה משהו שדווקא אני אומרת, בהתחלה אפשר לעשות, כשאנחנו עוד מגיעים לחלק של המפסעות וכזה, ואז נגיד להיות כזה במפסעות, ללקק, לראות אותה מתנהגת, ואז לבוא, לתת ליקוק אחד כאילו באזור של הדגדגן והשפתיים, ואז לחזור החוצה. וכאילו, וכל פעם לגעת כאילו באזור אחר.
כמו אג'ינג כזה בעצם.
אפילו, זה לא אג'ינג, זה טיזינג ברמה קשוחה.
אוקיי.
כן, כי זה, את חרמנית, והנה אני נוגע, אני בעצם לא, זאת אומרת, וזה יכול להיות משהו סופר מדליק, וכל פעם בעצם לגעת במקום אחר. אני מנסה לחשוב רגע אם יש עוד טיפים שאני מפספסת כאן. אצבעות, שילוב של אצבעות.
כן, מאוד חשוב.
ובכל מי שנוגע להחדרת אצבעות, אז אני כן הייתי ממליצה בעצם לשים לב מתי האישה קצת יותר מוכנה לזה, קצת יותר מבקשת את זה, וכמובן לא להחדיר אצבעות יבשות, להרטיב את האצבעות ולוודא שהיא רטובה, בין אם זה מהנוזלים של עצמה, או בין אם זה לתת איזה לק בפתח של הנרתיק, כדי שהכל יהיה שם רטוב, וגם בהתחלה לשחק ממש רק עם הפתח, רק עם האצבע, לא להחדיר את זה בהתחלה, לבדוק, קודם כל לעשות את הטיזינג הזה לגרות, ואגב גם שם יש נקודת עונג, שיכולה להביא אותה למקומות ממש ממש מדהימים, ורק אז אפשר להכניס אצבע אחת, ולהתחיל לשחק, ודווקא לאט לאט, וקצת להקל את האצבע טוב. אתם יכולים להקשיב לפרק הקודם, שם ממש פירטתי גם על כל האינסייד. ואני חושבת שאמרתי את כל הטיפים הכי הכי חשובים, ובעיקר תקשורת.
תקשורת, תקשורת, תקשורת.
כל הזמן, וממש, כן, וממש להתפנק על הדבר הזה, ולדעת שזה גם בסדר לא לגמור מירידה. זה ממש ממש סבבה, לא חייבים לגמור מירידה.
ברור. כן. לא חייבים כלום.
לא, לא חייבים כלום.
אוקיי, טיפים לנשים או גברים או אנשים שיורדים לאיבר מין זכרי.
אוקיי, אז כל ההתחלה די דומה. זאת אומרת, מבחינת גברים נשים, גם גבר רוצה את הטיזינג ואת הנשיקות במקומות שונים, ומסביב לאיבר וביריחיים ובמפסעות. ברור שיש לנו כאן אלמנטים שהרבה פעמים גברים יותר סעירים מאשר נשים, אז יכול להיות שיהיה אזורים שיהיה קצת יותר מאתגר ללקק אותם, בלי שתתקע לנו איזה שערה בין השיניים.
הר.
כן, אבל אולי אפשר בנשיקות יותר, ועדיין אפשר לייצר איזשהו גירוי שלא ללקק ממש ממש את הכל.
אגב, מה עמדתך על ערווה? ערוות צעירות, ערוות לא צעירות? כי זה גם חלק מי נורא לי לפעמים.
עמדתי שכל אחד יעשה מה שטוב לו, לא הייתי רוצה שיעירו לי על זה.
חס וחלילה.
ואני לא יעיר אף פעם לבן אדם על כזה דבר. לא, זהו, זה העמדה שלי. אוקיי.
תעשו מה שנוח לכם וטוב לכם.
תעשו מה שנוח לכם. אם אתם, יש לכם איזושהי תחושה של, וואי, מעניין מה הוא יגיד או היא תגיד, אז יכול להיות שלכם יש איזושהי חוסר נוחות עם הנראות. אז תבדקו את עצמכם, האם זה חוסר נוחות של עצמכם עם הנראות, ואם כן, אז תעשו עם זה משהו. ואפשר לפעמים סתם כזה מספריים, כזה קצת לקצץ, וזה נראה מעולה, וכאילו מרגיש טוב. ויכול להיות שזה לא מזיז לכם בכלל, זה לא חייב זה.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו מדברות על פרקטיקות של לרדת לגבר, כאילו שכבר עומד לו איבר מין, או שהוא לא עומד עדיין.
אז אפשר להתחיל מלא עומד, ו... עד שמעמידים?
עד שמעמידים אותו, אוקיי.
כי ההמשך הוא אותו המשך.
ההמשך לגמרי, כן, לגמרי. אז אם בעצם אתם יורדים למישהו מאפס, אז ההמלצה שלי, אז זה קודם כל כן לתת איזשהו, אחרי כל הטיזינג מסביב, איזשהו ליקוק ממש מהבסיס של האיבר עד למעלה, ובעצם להכניס ממש את כל האיבר הרפוי לפה, ופשוט לשחק איתו בפה ולמצוץ אותו ולסובב את הלשון מסביבו, וזה מאוד מאוד כיף, זה פיזית ממש נעים לשחק איתו במצב כזה, וממש אפשר להרגיש אותו לאט לאט גודל בפה. עכשיו, מישהי פעם אמרה לי, וואי, אני מפחדת שאני לא טובה. אמרתי, למה? כשאת יורדת, לא עומד לו? אומרת, לא, כן, כזה אוקיי. כאילו, קשה לזייף את זה, זאת אומרת, אם לא עמד לו ועכשיו כן עומד לו, זאת אומרת, זאת הייתה הכוונה שלה בעצם, היא אפס. וברגע שהגבר מאוד תגובתי, העבר שלו מאוד תגובתי, אפשר לשים לב, אז מבחינת להעמיד אותו בכל מקרה, שזה מאוד לא מוכוון מטרה, ומאוד משחקי ומאוד כיפי כזה. ואז כבר ברגע שזה עומד, שימו לב, שוב, זה גם נורא תלוי בגודל של האיבר לצורך העניין, וכל אחת יש גם קיבולת ויכולת שהיא קצת אחרת.
כן.
אבל האזור הבאמת יותר רגיש אצל הגבר, זה בעצם כל האזור של הכיפה, ואני קוראת לזה הדגדגן הגברי, החיבור בעצם של האיבר עם הבסיס. החיבור של הכיפה עם הבסיס. כל החלק העליון הוא הרבה יותר רגיש. למרות מה שאנחנו רואות בפורנו, שהן דוחפות את הכל לפה, וזה הכי מדליק אותם וכאלה, זה מה שהכי רגיש. עכשיו אני אומרת את זה, כי יש הרבה נשים שנורא נורא נרתעות מלהכניס איבר עומד במלואו לתוך הפה שלהם. זה ממש מרתיע אותם, הם לא מבינות איך אמורות לעשות את זה, הם לא מבינות איך אמורות לעשות את זה לאורך זמן. יש כאלה שזה כואב להם, כן. יש כאלה שיש להם פה קטן, יש כאלה שהם לא יכולות לפתוח, יש כאלה שהם זין ענק, כן? אבל כל אחד והנתונים שלו, מה שנקרא.
כן, כן, כן.
ועדיין יש דרכים לבוא ולהנג. אז קודם כל לזכור שהחלק העליון זה החלק הנעים יותר והכיף יותר. ובהתחלה אפשר פשוט להרטיב את זה באמצעות הלשון, אפשר אפילו לאגור כזה רוק בפה ופשוט לירוק על האיבר. הרבה גברים די מתים על זה.
כן, הם נדלקים מזה. זה גם פרקטיקת פורנו כזאת שהפכה להיות כאילו יותר נפוצה.
טוביאנס זה פשוט ממש נוח. מה, תלכי להביא חומר סיכוך, מה תביא עכשיו שיכול להיכנס לך כאילו לפה בצורה כאילו נוחה? מה, תכניסי עכשיו את הכל לפה בשביל להרטיב אותו? יש בזה משהו שהוא סופר סופר נוח. נראה לי זה לא סתם הייתה פרקטיקת פורנו נוחה. כאילו, בתחושה שלי לפחות. יש הרבה שמשתמשים בזה. ואז אנחנו יכולות להתחיל גם ללקק בעצם את כל הבסיס של האיבר בתנועות סיבוביות. תראו מה עושה את זה יותר. סיבובים לצד ימין, סיבובים לצד שמאל. אפשר להכניס את האיבר לפה, גם אם לא במלואו, ובעצם לייצר סוג של פעולת שאיבה יניקה. יש לשים לב שהלסת יחסית רפויה. אוקיי, זו נקודה חשובה. יש הרבה אנשים שבעצם מנסות לשים את השפתיים על השיניים כדי בטעות לא לפגוע.
כדי לשמור, שלא יהיה חיכוך עם השיניים והאיבר.
אבל אם בעצם הלסת יחסית רפויה, עדיין אפשר לשמור בעצם שיותר השפתיים נוגעות ולא השיניים. ואפשר ככה לדאוג שכל הזמן יהיה בעצם חיכוך בנקודה שאמרתי, שהכיפה של האיבר מחוברת לבסיס. אז כל פעם בעצם שיש חיכוך שעולים ויורדים, או כשמלקקים באזור הזה בצורה מעגלית, זה אזור...
גם נראה לי שאם הלסת רפויה, אז יותר קל באמת להשתמש בה, לשחק איתה, כי אחרת היא כזה, היא כאילו עצורה מדי, היא תקועה.
וזה הרבה פעמים מה שגורם לכאב, דרך אגב, נשים שחוות כאב, והרבה פעמים אנחנו לא חושבים על זה, זאת אומרת, זה משהו שעושים אותו בצורה מאוד מאוד אוטומטית. אם אגב אתם לא סגורים על זה, תמיד אפשר לקחת בננה, ולהתאמן על זה, כאילו, ולראות שאתם לא פוצעים את הבננה בעצם, אפשר כאילו להחליק אותה, בלי לפצוע אותה, אם אתם לא סגורות על זה לגמרי, אף אחד לא יספר בעצם.
היינו עושות את זה בהפסקה, בתיכון, כאילו, מישהי שהייתה יותר כזה מנוסה מינית, הייתה מביאה איזשהו ירק ומלמד אותנו.
גדול.
את הבנות הסקרניות.
וואי, מגניב. אז כן, אז אפשר בהחלט לבדוק את העניין הזה, ואז אפשר לבדוק כל מיני פרקטיקות. זה גדול מדי, אתם לא יכולות, אתם לא רוצות להכניס את הכל לפה, הכל טוב, תדאגו שהכל יהיה רטוב, וביחד עם הידיים בעצם, תשלימו את התנועה של הלמעלה ולמטה, אפשר לייצר וקום חזק עם הפה. גברים אוהבים בדרך כלל לחץ חזק. זה לא חייב להיות מהיר, אוקיי? ירידה לא חייבת להיות מהירה, כמו שגברים הרבה פעמים יורדים לנשים, וזה מאוד מהר. היא יכולה להיות איטית בקצב קבוע, אבל עוצמתית וחזקה, לא איטי מדי, כן?
האם גם פה, גם אם לגברים יש את העניין הזה של לשמור על קצב אחיד, כמו שנשים צריכות, מבחינת הטמפו?
הם בהחלט יכולים לחוות מזה אורגזמה ממש טובה, גם לשמור על קצב אחיד. הם רגילים תמיד להגביר את החיכוך כשהם מעוננים הרבה פעמים וכאלה, שוב, לא באופן... בכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל הרבה מאוד גברים רגילים להגביר את הקצב. אבל עדיין, כשיורדים למישהו שזה רטוב, שהפה שלך נמצא עליו, שהידיים שלך נמצאות עליו, שכולך נמצאת בפוזיציה הזאת, שזה גם ככה לכשעצמו כאילו מחרמן, ברגע שיש את הלחץ החזק והקצב הקבוע, גבר בהחלט יכול לחוות אורגזמה מזה. שלבו גם אתם, דיברנו על אצבעות אצל הגברים, אז אפשר לשלב מגע ורצוי אפילו באשכים, אם האשכים גם מגולחים למשעי, אז תרגישו חופשי, ללקק, למצוץ אותם. אפשר לשחק באזור של הפירינאום, בין בעצם פי הטבעת לבין האשכים, יש אזור מאוד מאוד רגיש אצל הגברים, אז גם איתו אפשר לשחק תוך כדי ולעשות אותו.
אחד האזורי עונג הגדולים ביותר עבור גברים.
כן, כן, תוך כדי שאנחנו יורדים לגבר, ובעצם להוסיף לו כאן עוד מימד נוסף של חוויה, ובאמת תהנו מזה, זאת אומרת, אל תראו את זה כנכון שקוראים לזה בלואו ג'וב, וזאת חתיכת משימה, ולא תמיד זה כזה פשוט. אבל אם מתחברים לפן של זה ולהנאה של זה ועושים את זה, לא עד מתי שהוא גומר.
מה עם הנשיפות, אגב, בלואו? כאילו, זה גם משהו שלפעמים נהנים ממנו.
כן, זה משהו שאפשר לנסות. אני מודה שאני פחות משתמשת בפרקטיקה הזאת, אבל כל שינויי טמפרטורה זה משהו שמדליק גבר. יש גם את הטריק של אפשר לקחת כוס מים קרים וכוס תרותח.
כן, זה קלאסי.
כן, וכל פעם כאילו לקחת שלוק ממשהו אחר ולענג, כי הבדלי טמפרטורה הם נורא כיפים והם נורא מדליקים, ואפשר לקחת קרמבו ולהוריד לו את הנייר אלומיניום ולשים אותו במיקרו לכזה 2-3 שניות.
אוקיי.
להוריד את ההוגיה, לשים את זה על האיבר של הגבר, ולאכול את הקרמבו.
אוקיי.
אוקיי, יש משחקים גניבים כאלה שאפשר לעשות אם רוצים.
הגלידה של החורף.
כן, אנחנו עוד שנייה שם, לא?
כן, כן.
זהו, אני חושבת שדי חיסינו את הנשים.
מדהים. יש משהו שחשוב לך להגיד לגבי מינורלי ולא עסקנו בו, לא דיברנו עליו?
שברגע שאנשים, אמרתי את זה, אבל ברגע שאנשים הפסיקו לראות את זה כמשימה, או משהו שמעניקים את זה לבן אדם אחר, הם יבינו כמה עונג זה בעצם יכול לתת להם גם כמעניקים, וזה בעצם במיוחד, במידה ויש חדירה בסקס שלכם, זה יקפיץ אותה בכמה וכמה רמות.
דנה ויינשטיין אורן, היית מדהימה, כרגיל.
תודה רבה לך על האירוח, תענוג להיות כאן.
תודה שבאת, איזה כיף. עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.